שלום לסופר, אלף בית יהושע.
שלום וברכה.
באיזה שנה בעצם נכתב הסיפור הזה ששמענו את התסכית שלו?
מופע של יתיר נכתב ב-58-59, משהו מן הסוג הזה. זה היה בעצם הסיפור הרביעי שכתבתי והשלישי שפרסמתי.
יש משהו מאוד מרתק באסוציאציות, באזכורים ובמילים שהיום מאוד מהדהדות כלפי איזושהי מציאות, אבל אז כשאתה כתבת בעצם היו המצאה, או איך נקרא לזה ככה?
אני אומר ככה, הכתיבה שלי התחילה, ואני חושב שגם בני דורי בצורה זו או אחרת, כאשר המציאות הישראלית הייתה מגובשת, זהותה ברורה, ארץ עם גבולות ברורים לגמרי, ולאחר מבצע סיני ב-57 הייתה גם תחושה של ביטחון. והסכסוך נניח הישראלי ערבי או הישראלי פלסטיני היה לגמרי סגור בתוך מגירה. והחוט שאנחנו משכנו היה חוט שיצא מאגנון, מקפקא, לא לחלוטין, אפילו הייתי אומר בניגוד לדור שקדם לנו, שהיה כולו בתוך חוויית הקולקטיביזם המיוחד, שהייתה לו גם משמעות של הקמת המדינה, של קיבוץ, של לאומיות חזקה, של כל מה שקשור סביב זה. במיוחד חוויית מלחמת השחרור בהקמת המדינה הייתה חוויה המכוננת אצלם. לעומת זה אצלנו, כבר המדינה הייתה, לכן נקראנו, אפילו אנחנו ככה מסווגים, על פי הקלסיפיקציה של תעודות הספרות כדור המדינה. כלומר, המדינה כבר הייתה, והמדינה היא, כלפיה הרגשנו ביטחון כזה שיכולנו להפליג גם למשהו סוריאליסטי, גם למשהו מופשט הרבה יותר, חסרה לנו הייתה מאוד בכתיבה הקודמת לנו האלמנטים המופשטים, הדמיוניים, הסוריאליסטיים, וגם ברמה מסוימת, הייתי אומר, האנטי-לאומיים, חברתיים, פוזיטיביסטיים שהיו כל כך הם מושלים בספרות הקודמת.
אני רוצה לשאול אותך על הסיפור הזה, משפטים שאנשים שמורים, כן, אותם אנשים שהרכבת רק עוברת על פניהם, שאז באמת אפילו הרכבות לא עברו כל כך במהירות נדמה לי בארץ.
ודאי, זה לא היה סיפור ישראלי באותו במובן הישיר, זה היה סיפור שמתרחש, כמו בסיפורי קפקא, או אפילו בסיפורים מסוימים של הגר, מתרחש ב-nowhere, במקום לא מקום. אבל אפשר לומר שהתחושה הייתה שהנה אנחנו נכנסים לנורמליות, לשקט, אני אומר על
ההשתייה.
כן, זאת אומרת שאנחנו נמצאים באיזה נידחות, וכיוון שהיהודים חיים ובונים את זהותם על קונפליקט, ועל איזשהו תמיד אסון ובעייתיות ועימותים עם העולם, מצב כל כך שקט ומצב כל כך שלב עשוי מיד לזעזע את הזהות שלהם, ולכן הם צריכים בחזרה לבקש מצבים ככה דרמטיים, מצבים אסוניים, כדי להרגיש את עצמם טוב יותר.
ואתה אומר משהו כמו, זו ארץ אהובה, ולכן אנחנו רוצים באותו צער.
כן.
אנחנו צריכים את האסון הזה.
כן.
זה סוג של ניבוי או מחשבה באמת של הלוך רוח כזה שהיהודי תמיד יצטרך את האסון כדי להתגבר עליו?
כדי להרגיש את עצמו, כדי להרגיש את זהותו, כדי להרגיש ששונאים אותו, כדי להרגיש שהוא בקונפליקט, הוא מתגבר על זה. זה חנק מאוד עמוק. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו גם מחפשים את הקונפליקט כדי להזין את זהותנו. אחרת, מה תהיה זהות יהודי סתם? אז המילה הכי סנועה על יהודים, ואני ראיתי את זה כאשר פרסמתי את ספרי בזכות הנורמליות, היא המילה נורמליות. ואלבון, מה? נורמליות? אתה רוצה להפוך את הנורמלים כמו כולם? כלומר, כמו כולם, זה מיד מתחיל המוטו הזה, מה זה כמו כולם?
אתה רוצה להיות קצת מעל או קצת בצד או קצת מתחת או קצת חלילה?
כן, אבל בתחושה שאתה צריך להיות מיוחד, כמו שהיהודי כל ההיסטוריה שלו חי בתוך סביבה כאשר הוא ידע הם זה הם ואני זה כאן. כלומר, הוא חי כל הזמן ייחוד באנטגוניזם, ואת הייחוד הזה עושים בכל מיני דרכים, גם על ידי אנטגוניזם.
אם נצא קצת באמת מהסיפור ונגשר את מ-40 שנה כמעט, או 30 ומשהו שנים, אתה יכול להתייחס באמת מבחינת מציאות ספרות לסיפור או למצב?
לא, אני חושב שהסיפור הזה שנכתב גם בלשון גבוהה, וזה היה ככה אולי הפעם שגם השתחררתי מלשונו של עגנון, מהנוסח העגנוני, ויצרתי, יש שם כמובן הרבה דברים עגנוניים, ואני כמו שאמרתי גם חבורה שלמה, כמו אפלפל, כמו עמוס עוז, כמו המליה כהנה כמון, כמו אחרים, כל אחד משך לו חוט מעגנון, והעגנון היה כל כך גדול שכל אחד יכול היה למשוך לו חוט אחר, להתבדל מאחד מן השני, אבל הלשון הגבוהה, הלשון הדרמטית הזאת, והתיאור הזה של, של הכפר הזה, שאם היית, אם היית שואלת אותי מה היה ככה, אני חושב שנסעתי לחוץ לארץ, זה היה לא עזבתי את גבולות הארץ, וזה היה משהו בסביבות בתיר, בסביבות שם היה גם הגבול, הקו הירוק, והרכבת עברה ממש על הגבול, ושם יש איזה מין הרים, אני יודע, עכשיו אני כבר יודע שיש הרים גבוהים מהם, אבל הייתה איזה ירקרקות שינה כזאת שנתנה לי את ההשראה למשוך משם, אבל כמובן הכל הוא דמיוני. כמו גאות הים וכמו סיפורים אחרים ששייכים לאותו ז'אנר שמתארים מציאויות אחרות.
הספר על בית יוסף, אני מאוד מודה לך על המהירות העיניים האלה על הסיפור הזה.
כן, וזה, אני רק רוצה להוסיף לך, הסיפור הזה נכתב בתפירתו כתזכית רדיו. כלומר, אז אפשר לומר שכל הליבידו שלנו היה מרוכז ברדיו. היה ערוץ אחד, והשעה הכי חשובה היה יום שבת, כשהיו משדרים תסקיטים. זה היה כל הקולנוע, זה היה כל הטלוויזיה, זה היה כל הערוצים, התסקיטי רדיו. אגב, אני רוצה לומר רק, אם יש לי עוד טיפה, כמה מילים לומר, שתסקיטי הרדיו אפשרו למאזינים להפעים מאוד את דמיונם. כלומר, זה לא, היום, זה לא כמו היום שהכל מוגש להם בטלוויזיה, ועל ידי כך ברמה מסוימת האנשים הרבה יותר פסיבים מבחינת יצירתם. התסקית דרש לדמיין את האנשים שמדברים, לדמיין ואפילו עושים קולות. ואני חושב, אני באמת מאוד רציתי לכתוב תסקית. והסיפור הזה היה בהתחלה כתסקית. ואחר כך היה כסיפור, ואחר כך אני ראיתי שעשו ממנו כמה פעמים, ואני חושב שהעיבוד האחרון הוא רק אחד מן העיבודים, ועכשיו אני שומע שסטודנטים באחת המכללות רוצים לעשות ממנו סרט אנימציה, תארי לך, לא פחות ולא יותר.
נראה שיש בו הרבה, הוא מכיל הרבה אלמנטים שאפשר לעבוד איתם. אני מאוד מודה לך, הספר א' ב' ראשון.